אוקיי, אז היום רציתי, כמו ששלחתי במייל, רציתי לעשות משהו קצת יותר כיף, אבל אז פעם עברתי את שירה, היה השיר האחרון שנתתי כשהיה לשנתיים בגוש, אז עברתי סדרה של שיעורים על המתודה של פסק, הלכיק מתודולוגי, כמו שאנחנו עכשיו לומדים. והשיעור האחרון, כי כמו שראינו בחודשיים, שלוש האחרונים, תמיד כשמסיימים נושא, אז התלמידים היו שואלים אותי, אז מה המסקנה? ואמרתי שזה מסובך. כן, זה תמיד המסקנה. אז השיעור האחרון שנתתי, אז אמרתי שכדאי להיכנס לשאלה, למה אני חושב שכל שאלה תמיד בסוף מסובכת, כי אני אף פעם לא אומר שזה פשוט, ברור שזה ככה, ברור שזה ככה. ונראה שכשבדרך כלל פסק, אין כזה תשובות פשוטות. אז כשדברתי את זה באנגלית, אז אמרתי שהשיעור קוראים לזה The Inherent Ambiguity of Texts and the Role of Intuition of Psak. וזה הנושא שעליו אני רוצה לדבר, כי תמיד, כמו שראינו בחודש העבר, כן, עסקנו בשאלה האם משנים הלכה כשהמציאות שעליו מבוססת הלכה, עכשיו אנחנו מבינים אותו אחרת, ממה שחז"ל הבינו אותו. אז ראינו שיש מקרים שיש מחלוקת, יש מקרים שכולם, כמעט כל הפוסקים מסכימים שמשנים הלכה, יש מקרים שכולם מסכימים שאין משנים הלכה. אז, אבל בסוף אמרנו שכמעט אין כללים, כן? אי אפשר לומר שמקרה הזה, פה יהיה מחלוקת, פה לא יהיה מחלוקת, פה הכל יאמרו מותר.
יש משהו שאין
מחלוקת? כמעט ולא, כמעט ולא, זה מסובך, כן, זה מסובך, מחלוקת, כן. אז אני אומר את זה בדיחה, אבל זה גם מחלוקת, כן, יש גם השקפות שונות בעולם שלך, האם, כן, תמיד יש מחלוקת, או שכדאי שלא יהיה מחלוקת, כי יש פוסקים, ולא רק פוסקים, זה גם אצל כמעט כל, בכל מקצוע, כן, יהיה אלו שיודו שזה מסובך, שיש כמה אפשרויות, שאפשר לראות את זה ככה, אפשר לראות ככה. מה?
מתמטיקה, אין
מחלוקת. אוקיי, מתמטיקה אין, אבל כן, אם כן, בפוליטיקה, אז יש שאומרו שכדאי שיהיה מחלוקת, יש שאומרו, אין כדאי, אני תמיד צודק, כן, זה גם מחלוקת, אם כדאי שיהיה מחלוקת. אז, אבל רציתי להסתכל בכמה נושאים שונים, בכמה טקסטים שונים, רק לעיין בנושא הזה לעצמו, למה אני חושב שכמעט אין תשובה פשוטה לאף שאלה, ולמה אני אומר שזה ראוי ונכון, ואנחנו לא צריכים לומר, כי ברור, יש פוסקים שאומרו זה פשוט, כן, אי אפשר לחלוק עליי, אם אתה חולק עליי, כן, אז אתה מנגד להלכה, אבל האמת שכמו שנראה, יש סיבות טובות שכמעט בכל נושא בהלכה יש מחלוקת. אז במקור הראשון שמתי גמרא. אז בגמרא בסנהדרין כתוב ככה, אמר רב יהודה מרב, אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה. כן, אז כשאנחנו רוצים למנות שופט חדש בסנהדרין הגדול, אז אנחנו צריכים מישהו שיכול לתאר שרץ מן התורה. אז מה הבעיה פה? שרץ?
תמי,
כן, זה הבעיה. אמר רב, אנא אדון ותארנו, ורב אמר, בסדר, אז אני אומר לך, אני כדאי להיות בסנהדרין, כי אני יכול לתאר שרץ מן התורה. ואז הוא מציע קל וחומר, ומה נחש שממית ומרבה טומאה טהור? שרץ שאינו ממית ומרבה טומאה, אינו דין שיהיה טהור, כן, נחש אינו, הוא לא אחד מן השרצים, ונחש הוא ממית, וכשיש לך נבלה של, או של אדם או של בהמה, אז זה טמא, אז נחש מביא תומה לעולם, אבל נחש עצמו אינו תמה. אבל אם יש לך שרץ, נגיד a toad, כן? כן, אז זה לא ממית, כן? למיטב ידיעתי זה לא ממית, יכול להיות שכן?
יש ממית.
אוקיי, יש ממיתים, בסדר, יש. רוב אינם ממיתים, אוקיי. אבל אז ברור שהשרץ הזה זה אינו מתאמה, כי לא יכול להרבות תומה בעולם. ואז הגמרא למסקנה, ולא העמיד דהה ויקוץ בעלמא. לא, זה לא הוכחה, כי גם קוץ, כן, גם a thorn. כן? זה הם יכול להעמיד בזה, וזה לא מתאמה, זה ברור, זה לא מתאמה, זה קוץ, אז זה לא שייך. אוקיי. אז ההבנה הפשוטה בגמרא זה ש, כמו שכתוב בגמרא, אין מושיבין בסנהדרין, אלא מי שיודע לתאר את השרת מהתורה. אז רבנו תם לא יכול לקבל את זה, ויש לו דיון ארוך שם בתוספות. אז הוא אומר, למה שזה יהיה מעלה למנות בסנהדרין מישהו שיכול לומר את לומר משהו שהוא ודאי לא נכון, כן, שהוא יכול להוכיח שמה ששקר הוא אמת, כן? אז יש לו דיון ארוך ואומר שזה לא נכון, ויש לו הסבר בגמרא שהוא מאוד דחוק, שהוא מתרץ את זה, כי אומר למה זה שווה שיהיה לנו פלפולים של הבל, כן? כי מה, זה מעלה שיש לך רב שאפשר להוכיח לך שמותר לאכול חזיר, שמותר לאכול, לא יודע, שמותר לאכול טבל, שמותר לחלל שבת, למה שיהיה מעלה? אבל ההבנה פשוטה בגמרא שלא, שמצד אחד צריך דיין שמבין שתמיד תמיד אפשר לקרוא את הטקסט בכמה דרכים. זה לא אומר שאין דרך אחת שיותר סביר. תמיד אפשר להבין סוגיה בכמה דרכים. זה לא אומר שאחד מהם לא נכון. אבל כמו שרמב"ן אומר בהקדמה למלחמות השם, בסדר, אבל לא, כן, חוק, משפטים, זה לא מתמטיקה. כן, אז אנחנו לא עוסקים בוודאות, אנחנו עוסקים בסבירות. Okay, we're not dealing with absolute, we're dealing with probability, with plausibility. ואם אנחנו עוסקים בסבירות, אז זה אומר שמה שנכון זה מה שסביר 90%. אבל מה זה גם מזה משמע שיש משהו שגם סביר ב-10%. וצריך להבין את זה. כי אפשר לשאול את צ'אק, כן? במשפטים, תמיד יש קצת, כן? יש דרך להסביר ככה, ואם יש לך עורך דין שעוד מתוחכם, כן, אז אפשר לקחת את הסברה שעל פניו היא כזה, כן, יש פחות סבירות, ופתאום יש נס, והוא נכנס והוא משכנע, וכן, והקליינט שלו יוצא זכאי, כן? אוקיי, אז הוכח, כי העורך דין שהיה נגדי לא היה כל כך חכם, כן, אז אני מוכיח, או שאני מוכיח שאני צודק, או שהוא לא ודאי צודק, אז צריכים לצאת מזה. וגם אם אתה קורא את אל שכותבים הפילוסופיה של משפטים, כן, אם זה אלי הארט, אם זה דוורקין, כן, אם זה אלו שהם בשמאל, בימין, אז כולם עוסקים בשאלה מה עושים במה שקוראים hard cases. כן, דברים שהתשובה אינה פשוטה. כן, ויש מחלוקת. האם כשאין תשובה ברורה זה אומר שיש באמת אפשר ללכת בכיוון הזה ואפשר ללכת בכיוון הזה, או שבאמת יש תשובה אחת אבל זה מסובך וקשה להוכיח איזה מן הצדדים נכונות, אבל כולם מסכימים שיש מקרים במשפטים שאי אפשר להוכיח כמו במתמטיקה. וכשממנים דיין כמישהו שאנחנו רוצים שהוא יהיה בסנהדרין, אנחנו רוצים שהוא יבין את זה ויותר מזה, כי זה נכון שיש מקרים שיש תשובה נכונה, כן? לאחד מן האופציות, אז יש סבירות של 99%. זה לא אומר שאין אפשרות אחרת, אבל ברור שהלכה למעשה צריכים לפסוק כמו 99%. אבל, מה במקרה של 70 ו-30? בסדר, אז ברוב המקרים אז כדאי לפסוק כמו ה-70, אבל מה יהיה אם יש שעת הדחק או הפסד מרובה, כן? או שיהיה חילול השם? אז נכנסנו לסוגיה החשובה של פסיקת הלכה בשעת הדחק, ופתאום כדאי לפוסק לפסוק כמו ה-30% ולא כמו ה-70, כי אם הכל היה שווה, אז הייתי פוסק כמו ה-70%, אבל זה לא שווה. כן, יש כמה סיבות שאני רוצה להקל. כן, אני מודע לזה שאם אני פוסק לחומרה, אז יהיה השלכות. יש לזה מחיר. כן, אז צריכים פוסקים שגם מבינים שאפילו אם אני חושב שהאפשרות של 70 זה יותר סביר, יותר נכון, זה לא אומר שאין אפשרות אחרת, וצריך שבשעת הדחק אני צריך להודות שאולי אפשר להשתמש בזה גם להלכה. אז מה ששמתי פה זה, כמו שאמרתי, זה אין קשר בין הנושאים. שמתי הרבה נושאים שונים שבו אנחנו רואים עד כמה זה נכון שיש אי, כן, יש אי בהירות בטקסטים, כן, יש שבמהותם, כן, אפשר להבין את זה ככה או ככה, ואי אפשר להוכיח, וזה חלק מהעולם של פסח, זה רק צריכים להיות מודע לזה, להודות לזה, אפילו ל...
אתה אמרת ש-70% אמרת שמשהו מותר, משהו כזה. אבל כמו שאנחנו למדנו שבוע שעבר על פיקוח נפש, אם יש ארבע אנשים שאומר שפיקוח נפש מותר, אבל הספירה שלהם שונים, זה 70% שאומרים שמותר?
לא, 70% אני אומר, אני לא אומר את זה בצורה אובייקטיבית, כן? הפוסק שעכשיו נכנס לשאלה מצידו, אז כן, הוא שוקל את זה, הוא אומר, נדמה לי שזה 70%, כן? לפוסק אחר יהיה שונה, ודאי. כן, אז היא אומר, הפוסק שעכשיו צריך לפסוק את השאלה, אז סובייקטיבית, בשבילו זה 70-30. כן, יכול להיות שבשביל איזה 50-50 או 30-70, כן, לצד השני, ודאי. אני אומר, הפוסק שעליו מוטל האחריות לפסוק את השאלה הזאת, כן, בשבילו זה 70-30. כי זה מה שחשוב, כן, כי זה העובדה שבשבילו זה 70-30 ולפוסק אחר זה 30-70, כן, בסדר, אז אם זה היה לפוסק השני, אז הוא היה, כן, אז הוא היה פוסק, זה השני בלי שדתך, כן, אבל בשביל הפוסק שעליו מוטל השאלה הזאת, אז הוא צריך, כן, הוא צריך עם כנות לומר, אני חושב X ומחל הספציפי הזה, אז אני פוסק Y. טוב, אז במספר שניים, אז אני מתחיל עם מחלוקת בין התז והפרישה, שיש לו הרבה, כמה וכמה השלכות להלכה. אז זה סימן ריש מבית ביורדיה, זה הלכות כיבוד אב ואם. אז התז כותב ככה, יושב ויושב אביו, והתוך סיים שאביו מביאו לחיי עולם הזה, ורבו מביאו לחיי עולם הבא. ואין לך כבוד כי כבוד רבו, מורה כמוראו, ואמרו חכמים, ומורה רבך כמורה שמיים. אוקיי, טוב, אז אנחנו מתחילים, על פניו זה לא משהו שכן, לא אמור להיות הרבה מחלוקת, כן, אנחנו אומרים שצריך לכבד גם את ההורים, גם את הרב, ושיהיה מורה רבך כמורה שמיים. והקשה בפרישה, אם כן, מה יותר מאביו? הגם באביו כתב רבנו סימן ריש מם, דכבודו ומוראו, כי כבוד ומורא השם. כן, אז הוא אומר, למה אני אומר שכבוד הרב זה יותר מכבוד ההורים? שניהם דומים ליראת שמיים. כן, ואם A שווה ל-B, ו-A שווה ל-C, זה B שווה ל-C, כן? זה the rule of identity, כן? זה לא, no, the transitive rule rather. כן, זה לא כזה קשה, כן? אז הוא אומר, אז אם כבוד ההורים שווה לכבוד שמיים, כבוד הרב שווה לכבוד שמיים, אז כולם שווים לכבוד שמיים, אז כולם שווים, אז אי אפשר לומר שכבוד הרב זה יותר חמור מכבוד ההורים. ותירץ, תחול עמוקה שאינו שווה לגמרי המקיש, מה שאין כן מורה רבך, כמו שמיים דדרשו מן את השם לוקח התירה לרבות רבו, הרי נכתבו שני המורות במקרא השם, במקרא אחד להודיע שהם שווים לגמרי. עד כאן לשנוע, אז הפרישה כותב משהו מאוד חשוב, אז הוא אומר, כל פעם שמוצאים בחזל, כן, כף ה... זה הבעיה, הכף, כן, כאקס, אז הוא אומר, זה לא כף השוויון, זה כף הדמיון. כלומר, זה דומה, זה לא שווה, כן? They're similar, not equivalent. אז הוא אומר, בסדר, אז כשאמרתי ש-A שווה ל-B, B שווה ל-C, זה לא היה באמת. A דומה ל-B, ו-B דומה ל-C, אז יכול להיות שזה יותר דומה, וזה פחות דומה. ואתה אז אומר, לא, לא נהירה, דוודאי, כל מידי דהוקש לחברו, אין ביניהם חילוק כלל. לא נכון. כל פעם שאנחנו מוצאים חף, אז... זה כף השוויון, צריכים להיות שווה לגמרי, כן? אז עכשיו יש לנו מחלוקת, כן? כמו שרואים, בלי אפילו להיכנס לפרטים, כן? שזה מחלוקת שאפשר להשביע על, כן, מאות של מקרים, כי כל פעם שנמצא בגמרא, בראשונים, האחרונים, בפוסקים, X, K, Y, אז יהיה מחלוקת, כי התז כותב, יהיה שווה לגמרי. הפרישה לא שווה לגמרי. כן, נדלג למקור האחרון, כן? כי זה דוגמה טובה, מספר 19, כן? אז לתת דוגמה, ציצל יזר, דן על הגמרא בסנהדרין, שעל פניו זה אגדתא כזה, ואומר, ומידי דברי מדין יתום ויתומה, ומדין כל כאילו, אזכיר מה שנשאלתי זה כמה לעניין קיום מצוות פרובו, והוא, מכיוון שחזל אומרים שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, כן, חזל אומרים ככה, שאם אתה מגדל יתום ויתומה בתוך ביתך, כן, כן, אתה מאמץ ילד, you adopt a child, זה כאילו ילדו, אז מה כאילו? כאילו זה אומר שזה ודאי וראוי ונכון, או כאילו כבר קיימת מצווה של פריה ורביה, אולי הוא, כן, מגיע לו ירושה, לא יודע, כן? כי עכשיו הוא הבן שלך, או הבת שלך, כן? אם כן, האם יוכלו קיים מצוות פרובו על ידי זה שאדם יגדל בתוך ביתו, יתום יתומה? והשבתי שכבר ישב במדוחה הזאת הגרשה, כגון רב שלמה קלוגר, והגותב לשולחן ארוך אבן עזר סימן א' סיף א', תכותב, וזה לשונו, והסתפקתי ממי שמגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, אם נחשב זה קיום חורבו, כיוון דאמרו חזל, מגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, מעלה עליו כאילו ילדו. אם כן, יש לומר, דהבינה מכאילו קיים חורבו, או על כל פנים אינו דומה לבלד ממש, ולא קיים בזה חורבו. ורוצה לומר, זה תלוי בפלוקטת, הדרישה המתז, בירודי, הסימן רש מבית. זה אומר, זה תלוי במחלוקת, כן? וכן? אז אם מישהו שמאמץ ילד קיים בזה פרורבו, כן או לא, מחלוקת, אז הוא פרישה. כן? כי נמצא מילה כאילו, כן, החף, כן, כי. ובקטע הבא והוא מוסיף ותום מוטיף וכותב תמיד אף להדרישה מכל מקום ורק אם לא הוליד כלל אבל מוליד ומת וגדל יתום ועמדה ודאי כן פרור ואז שום קלוגו מציע משהו מעניין שאולי מישהו שהיה לו ילדים אז קיים את המצווה ואז רחמנו לצלן הבנים שלו מתו ועכשיו הוא מאמץ ילד כן אז יש לו גם המעשה וגם התוצאה אינם קשורים זה לזה, אבל שלמה קלוגר חושב שזה מספיק, לא ברור לי שזה נכון, אבל זה דוגמה טובה, כן? יש מחלוקת בין הפוסקים, האם באמת מקיימים את המצווה של פרורבו כשמאמצים ילד. טוב, אבל זה, אין לזה כל כך הרבה נפקמינות להלכה, כן? אז בסדר, אז קיימתי פרורבו, לא קיימתי. כולם מסכימים שזה דבר טוב. טוב, אז עכשיו נכנס למשהו יותר חמור, לפיקוח נפש, להיהרג ואל יעבור, כן? כי המחלוקת הזה זה לא רק במקרים כזה שקיימתי מצווה, לא קיימתי מצווה, בכל זאת אני מאמץ את הילד, אז מה זה משנה להלכה? אוקיי? בסדר, אז נראה שיש מקומות שיש מחלוקת יותר חשוב. בסדר, מספר 3. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדול עונת דברים מעונת ממון. כן, זה יותר חמור לענות מישהו בדברים, כן, מלענות בממון. למה? שזה נאמר בו ויראיתם אלוקיך, וזה לא נאמר בו ויראיתם אלוקיך. רבי אלעזר אומר, זה בגופו, זה בממונו, כן? כשאתה מכאיב למישהו במילים, כן? אז זה נוגע ללב שלו, זה נוגע לגוף שלו ולא לממון. רבי שמעון בן נחמני אמר, זה ניתן לשבון וזה לא ניתן לשבון. אפשר להחזיר ממון, אפשר להחזיר את הכאב. תני תנא קמיה דרבי נחמן בר יצחק, כל המלבין פני חברו ברבים, כי כן, עכשיו הגענו לשיא, אז כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. כן, מי שמלבין פני חברו זה כאילו שהוא רג אותו. אמר לי שפילקה, אמרת נכון, דחזיני לידזל סומקה ואתי חיוורה. נכון, למה? רואים בפנים שיוצא האדום ונכנס הלבן. כן? The blood drains from his face. נכון, זה כאילו הרג אותו. אמר אביי לרבדים במערב הבמאי זהירי, אמר לי באחורי אפד, אמר חנינה כל יורדין לגיהנום חוץ משלושה, כל סקדאיתך למי כל יורדין לגיהנום עולים חוץ משלושה שיורדין ואין עולים, ואלוהינה בא לשדיש ומלבין פני חברו ברבים ומכנה שמרה לחברו, וממשיך ממשיך ממשיך. ואז בסוף הגמרא כותב, מר זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב חנה בר ביזנה אמר רב שמעון חסידה, ואמרי לה אמר רב יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבין מנלן מתמר, דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה. כן, אז עכשיו יש לנו סיפור של תמר. יש לנו גמרא שכותב, כל מלבין פני חברו ברבים כאילו שפך דמים. וגם שכדאי, כן, שיפיל עצמו לכבשן האש ועל יבין פני חברו ברבים מהסיפור של תמר. כן, כי תמר, כן, היא לא רצתה לומר יהודה הוא הבן אדם שהיה איתי, היא נתנה לו את ה... אפשרות לומר זה לא היה אני, כן, והייתה מוכנה למות בלי ולא להלבין את פני יהודה. אוקיי, אז אני עכשיו שואל אותך, האם זה נכון? האם להלבין מישהו ברבים זה יהרג ואל יעבור? כי זה הבנה פשוטה בגמרא. אז אם אתה היה שואל אותי, אז אם אתה לא, זה אגדת, כן, כן, זה אגדת, זה רוצה להמחיש שלהלבין פני חברו ברבים זה משהו מאוד חמור. אבל לא באמת לומר שאם מישהו בא באקדח ואומר או להלבין את חברך ברבים או אני, כן, או אני הורג אותך, אז לא הייתי אומר שצריך למות, כן? אבל יש מחלוקת, כן? אז במספר 4 אנחנו רואים אותו דבר ביוסף, כן? אמר רבי שמעון בר נחמן, לסכנה גדולה ירד יוסף שמרגו אחיו, אין בריה בעולם מכירו, ולמה אמר הוציאו כל איש מעליי? כן, יוסף, זה היה סכנה להוציא את כל המצרים מהחדר, כי אולי הם היו הורגים אותו, אז למה הוא אמר את זה? לקח אמר יוסף בליבו, מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי מפני המצרים. טוב, אז תוספות פה אומר שזה פיקוח, זה באמת יהרג ואל יעבור, כך פוסקים. אז יש בעיה, כי בגמרא בסנהדרין עין דלת וגם בסוגיה ביומה וגם ביבמות וכל הסוגיות בש"ס, ששם אנחנו מדברים ביהרג ואל יעבור, כמה מצוות יש שהם בגדר יהרג ואל יעבור? כן, שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, כן, זה לא, זה לא בתוך הרשימה. אז תוספות אומר, ונראה, היד לא חשיב לי בהדי שלושה עבירות שאין עומדים בפני פיקוח נפש, עבודת כרכבים, גילוי עריות, שפיכות דמים, משום תעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ולא נקט אל עבירות המפורשות. זה כן ברשימה, אבל הרשימה של שלוש זה רק המצוות שנמצאות מפורשות בתורה. הלבנת פני חברים זה לא מפורש בתורה, בסדר, זה לא ברשימה, אבל זה כן יהרג ואל יעבור, זהו. גם השארי תשובה, הוא מציע משהו אחר, הוא אומר במספר 6, והנה אבק הרציחה, הלבנת פעמים, כי פניו יחברו ונס מראה אודם ודומה אל הרציחה, וכן אמרו רבותינו לברכה, והשני קיצר הבני מר ממוות, אל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, לעולם יפיל אדם בעצמו לכבשן האש, ועל יבין בני חברו ברבים, ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות, אכן דמו אבק הרציחה, דמו אבק הרציחה אל הרציחה וכולי וכולי. אז אומר זה כן יארג ואל יעבור, ולמה? כי זה אבק רציחה, למה זה לא נמצא ברשימה? זה כן נמצא. זה חלק, זה שפיכות דמים, כמו שנמצא בגמרא, זה כאילו שפכת דמים.
זה כאילו.
זה כאילו. כן, אז זה הכאילו, זה הדבר חשוב. אז פה אנחנו רואים, שני ראשונים, חשובים, תוספות ורבנו יונה פוסקים, שהלבנת פני חברו ברבים, זה יארג ואל יעבור. ואם אתה חושב שזה משהו מלפני 1,000 שנים, הרב שלמה זלמן אורבך, בתשובות מנחת שלמה, חלק א', תשובה ז', פוסק להלכה, הלבנת פני חברו ברמים, זה יהרג ואל יעבור, ואפילו יש לו דיון ארוך, למה אי אפשר, אין דיני רודף, כן אי אפשר להרוג מישהו שבא לבייש מישהו, ולמה אסור לחלל שבת, להציל מישהו מביוש, כי אומר, כך פוסקים להלכה. והריבש במספר 7, לא רק שהוא לא מסכים, אבל תקשיב למה שהוא אומר. הוא אומר, לא אמרו בו שיהרג ואל יעבור, כמו באותן 3 עבירות, וזה לא עלה על דת שום אדם. כן, אז אם אני הריבש עכשיו, כן, אני, יש לי לפניי את תוספות, ויש לפניי רבנו יונה, ואני לא רק דוחה אותם. מה אני אומר? זה לא קרה, זה אף פעם, אף אחד לא אמר את זה. זה בלתי אפשרי, לא רק שאני אומר שיש מחלוקת, אין מחלוקת, אי אפשר, אף פעם, אף אחד לא אומר את זה. כלומר, לא עלה על דעת שום אדם ולא חשב אנוש, אלו שדרך החכמים להפליג בהגדלת העוונות כדי שישמר אדם מיקשל בהן, כן? מפליגים כדי לומר זה משהו רע, לא לבייש החברים שלך. ואז הוא מביא עוד דוגמא, כן, כל מספר לשון הרע, מגדיל הבנות כנגד 3 עבירות, עבוד זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. המאירי במספר 8 אומר, לעולם ייזהר אדם שלא ילבין בני חברו ברבים דרך צחות, כלומר זה מליצה, כן? אמרו, נוח לא לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין בני חברו ברבים מנלן מתמר, כן? אז מה אנחנו מוצאים פה? זה מקרה של יהרג ואל יעבור, החומרה של, כן, הדבר, הדברים הכי חמורים, לא רק שיש לנו מחלוקת נקודתית. תוספות רבנו יונה אומרים, ודאי, זה יהרג ואל יעבור. ריבש, לא עלה על דעת שוב אדם, אף אחד, לא, אי אפשר לחשוב ככה, לא רק שאני רואה שני הצדדים, אני לא רואה הצד השני, זה לא קורה, זה לא קרה, כן, תוספות, אם הוא אמר את זה, תלמיד תורה, לא יודע, כן, רבינו יונה, כן, זה לא קורה, זה לא קרה, אף פעם, כן, אני לא מאמין, אני לא מסכים, ואנחנו רואים, מן הקצה לקצה, ואז אני שואל אותך, האם אתה יכול להוכיח מהגמרא, איזה מן הצדדים צודק? מן הגמרא. לא, זה תלוי איך אתה קורא, כאילו.
אני רוצה לדעת מה הגדרה של מלבים חברו ברבים.
מה?
מה הגדרה? אנחנו מדברים פה מלבים, אני לא יודע מה זה. אם ברבים למישהו את האידיוט לפני כולם, זה נקרא? אז כל אחד מאיתנו חייב מיטה, איכשהו.
כן, זה מה שהיה יוצא, אז כנראה.
מה ההגדרה של זה?
כנראה מהגמרא זה מבייש עד כדי כך שהאדם יוצא מהפנים.
אבל אפשר להגיד למישהו שהוא אידיוט, ספיר?
כן,
אפשר? לא.
אז כנראה שלא, כן? זה עונת דברים. האם זה באמת?
אבל מה זה? חייב
לי זה
יותר קטרה, לא?
לא יודע. עונות דברים זה כל פעם שאתה מעניין למישהו. ביוש זה...
אבל תראה לי זה רב אתה שואל.
כן, ודאי, יש. כן, כן, יש שמחמרים, זה ספק, ספק דאורייתא, לפי הרמב"ם ספק דאורייתא, לכולם מדאורייתא, כן. מה?
אז אל תשאל.
אל תשאל ותחמיר.
אין בעיה.
ותחמיר. אבל מה אנחנו רואים פה, כן? בלי אפילו להיכנס להגדרה, כן? ברור ש... יהיה מקרים של ביוש שלא עולים למלבין פני חברו ברבים שכאילו שפך דמים, אבל יש מקרים שכן. אז אם זה באמת יארג ואל יעבור, אז פה א' יש מחלוקת מן הקצה לקצה, אבל שנית רואים שאי אפשר להוכיח. איך מוכיחים את זה? כי יש גמרא מפורש, כן, שזה כאילו שפיכות דמים, כן. אבל אם התז, אם אתה כמו התז, סובר כמו התז, אז פה יש גמרא מפורשת שזה יהרג ואל יעבור. אם אתה כן הפרישה, אז אין גמרא מפורשת. יש או אין? אי אפשר לדעת. והאם אני יכול להוכיח את זה לך? לא, כי זה תלוי. אם אתה חושב שכל פעם שיש זה כף הדמיון, כף השוויון. כן? אז אני אומר, זה הוכחה, הלכה חמורה למדי, כן, חלק מתהליך של פסיקה זה אינטואציה, כן? כי בסופו של דבר, מה שלפי הריבש לא עלה על דעת שום אדם, עלה על דעתם של תוספות של רבנו יונה, של רב שלמה זלמן אורבך להלכה. יש תשובה של רב הנקין שהוא כותב, מה? אני לא מבין, כן? רב שלמה זלמן חושב זה רוב הראשונים. בוא, אני נותן לך רשימה של 50 ראשונים שלא סוברים ככה, כן? ודאי שזה לא נכון. זה רק תוספות, רק רבנו יונה. אפילו התוספות אני אפשר להסביר אחרת, כמו כמה מהאחרונים. ודאי, כן, ודאי הריבש צודק. אני אומר לך, ודאי הריבש צודק, ודאי, כן? והמאירי צודק, זה לא יארג ואל יעבור. כן, אז בפני יהושע, אז הוא מציע משהו, אפשרות שלישית, אולי זה, אפשר למצוא משהו באמצע, כן? שזה לא חייב, כן? לא חייב, זה לא יארג ואל יעבור במשהו של חיוב, אבל מותר, כן? כי הרמב״ם כותב בפרק של של חוד יסודי התורה, שבמקרים שהם יעבור ויהרג, אם אתה בכל זאת אומר שאתה מוכן למות, כן, אז מתחייב בנפשך, כן, אסור לעשות את זה. תוספות לא פוסקים ככה. תוספות פוסקים שיש שלושה מקרים של חייב, כן, שהם מוגדרים כחיוב יהרג ויעבור, ושאר המצוות מותר לך, כן. וכמה מאחרונים מסבירים, אולי במקרה של מלבין פני חברו ברבים, אז אפילו לפי הרמב"ם זה מותר ולא חייב, כן? זה משהו באמצע. בסדר. אבל מה שרציתי לראות פה זה ש ברור פה שחלק לא רק חלק גדול, כן? הטקסט אי אפשר להוכיח לא לצד אחד, לא לצד השני, כי הטקסט אומר מה שהוא אומר. הטקסט כן אומר, מלבין פני חברו זה כאילו שפך דמים, ויש לך שני ראשונים שאומרים אוקיי, אז זה כאילו שפך דמים. יש ראשונים אומרים שזה לא על דעת שום אדם, כן? לא רק שאני רואה את הצד השני, אני לא רואה את זה. יש גמרא מפורשת ואני לא רואה אותו, כן? כי ברור שזה גוזמה, כן? ברור שזה רק מליצה בעלמה, כן? זה לא הלכה. אז האם אתה יכול להוכיח את זה לתוספות? מה, לומר לריבש זה לא על דעת שום אדם? הוא אומר, כן, זה לא על דעתי. מה אתה אומר שזה לא על דעת שום אדם? זה לא על דעתי. והריבש אומר, אני לא מאמין. כן? טוב, עוד דוגמה. כן?
זה היופי של ההלכה.
כן.
בגלל שזה עץ חיים. יכול להיות שיש פעמים שצריכים לעשות שרץ כשר.
כן.
אתה מכיר את הפסק של שרידי אש, כאשר היו נשים בתוך השואה שעבדו כזונות מהנאצים?
אוקיי.
ומישהו שאל שאלה, האם מותר לי לקחת אותה בחזרה? Okay. אם רואים כדרך כלל, אם זה מותר לקחת מישהי, אומרים לא. אבל הוא פסק שמותר. אני חושב שהוא היה כהן. Right? מותר. איך הוא עשה את
זה? לא, וזה שאני
אומר. איך הוא עשה את זה? איך הוא פסק כזה? כנראה שזה 100% אסור. בגלל שהוא הכיר שאפילו אם זה אסור, זה צריך להיות מותר. בזמן הזו צריכים את זה.
כן, אבל זה מה שאמרתי, שחלק מזה, זה גם, א', זה אומר ש... אפשר להוכיח שני דברים. א', שתמיד אינטואציה זה חלק מהותי ואינטגרלי של פסק הלכה. כן? וכל מי שאומר לך שזה לא נכון וזה מתמטיקה, ואני צודק ואתה לא צודק, ברור, 100%, להראות לו את המחלוקת הזה, כן? כי יש מחלוקת בין שני ראשונים גדולים ש... כן, ושנית, זה מה שאמרתי, שחלק מזה זה כן היופי, כי העובדה שזו מתמטיקה, זה משאיר פתח, כן, שיהיה מקרה של פסיקת הלכה בשעת הדחק. אחד מן הרבנים שלי אוהב את המחלוקת הזה, הרב קלאפר, ואומר שהוא סובר שאפילו במקרה הזה, של בנת פני חברו ברבים, אז הוא אומר, ברור שהלכה, כן, כמו ה... כן, הריבה, שזה לא יהרג ויעבור. אז הוא אומר, אבל תשאל, כן, תשאל את עצמך, האם לא יהיה מקרה שהיית חושב שזה כן? כן, יש, נגיד שיש מקרה שאתה יודע, שאם אתה עושה משהו, כן, שאתה הורס את החיים של האחר, כן? כן? יהיה מקרה, אתה, ודאי לך, כן? מי שאומר, אני רוצה שאתה מוציא לייבל, כן? שעכשיו, ומה יקרה? שהכל יאמינו, וזה ירוס את העסקים שלו, ואת כן, ואשתו יעזוב אותו, והבנים אף פעם לא ידבר איתו. כי יש מקרים, כן? אז מה, ברור לך שלא יהיה מקרה שאתה ירגיש שיותר טוב לך לאבד את עצמך מלהרוס את החיים של האחר? יכול להיות שיהיה מקרים שכדאי לפסוק כמו התוספות, כן? אז אפילו במקרה כזה, יכול להיות מקרה, ואני מסכים. טוב, אז עוד שתי דוגמאות, מה שלא נסיים פה, אז לא נחזור לזה שבוע הבא, כי... רק שמתי הרבה מקרים שנדמה לי שהם מעניינים. בסדר, אבל עוד שניים, כן? מספר 12, כי זה תמיד אני אוהב את הגמרא הזאת. כן? רב יוסי הגלילי וכאזיל ברוחה, אשכחי לברוריה, אמר לה, באיזו דרך נלך ללוד? כן, אז פעם רב יוסי הגלילי בא ושם הייתה ברוריה, כן? אשתו של רבי מאיר, תלמידה חכמה, ואמר, איזו דרך נלך ללוד? אז היא אמרה בחריפות, אמרה לי, גלילי שוטה. לא כך אמרו חכמים על תרבה שיחה עם האישה, היה לך לומר באיזה ללוד. כן, כן, מה אתה אומר, באיזה דרך ללך ללוד? כן, היית אומר, לוד איפה? כן, זהו, מה, הוספת שני מילים. כן, אז אני שואל לך, כך פוסקים? האם המסקנה של הגמרא זה כשאתה מדבר עם אישה, כן? אז אי אפשר להוסיף מילה, האם זה ההלכה, מפסקה של ברוריה, כן. וכך פוסק התשבץ במספר 13, אל תרבה שיחה, להסיר שלא יביאו הנכנסים בביתו להיבטל מדברי תורה וכו' וכו'. ואז הוא מביא למה זה בעיה, ואז אם אתה מדלג לסוף, אז הוא אומר, אלא ולא ריבוי ממש, כן, זה כמעט בסוף, שלושה שורות מהסוף, ולא ריבוי ממש אסור, אלא אפילו תיבה יתרה אסור, כמה שכתב ברוריה לרב יוסי הגלילי. ואז הוא מביא את הגמרא, כן, אז הוא עושה, כן, ברוריה אמרה מילה אחת אסור. בסדר, אז איך מבינים את הגמרא?
אתה דילגת משהו.
מה?
אתה דילגת משהו, אפילו באשתו.
כן, אז אפילו באשתו, זה המשנה שם, כן, כן, אפילו באשתו, וכך פוסק התשבץ, האם זה באמת אסור? האם זה פשט של הגמרא? כן, האם זה פשט של הגמרא? כן, האם זה פשט של הגמרא? האם ברוריה באמת פסקה אסור להוסיף מילה אחת? אז עכשיו אני מציע לך עוד שני פירושים פה, אחד שנדמה לי שאינו האמת ואחד שנדמה לי שהוא כן אמת, כן? אז בני לאו בספר שלו, אז הוא מציע ככה, הוא אומר, וזה דווקא, שברוריה הייתה תלמידי חכמה. והתלמידי חכמים של זמנה אף פעם לא הכירה בחוכמה שלה. ופעם ראשונה אחד מן התנאים בא לדבר איתה ושאל אותה באיזה דרך נלך ללוד, וזה היה מספיק לה. הוא אמר, מה, כל החיים רציתי שאחד מן התלמידי חכמים יכיר שאני פה, ופה הוא בא, והוא לא שואל אותי שאלה בגמרא, הוא שואל אותי באיזה דרך ללוד, אז הוא אמר, לא לדבר איתי, לא סף מילה. בסדר? אוקיי, זה כך הוא מבין את הגמרא, אז מעניין, בני לאו. אז נדמה לי שמה יותר נכון, זה מה שהרב קלפר פעם אמר, אבל נדמה לי שגם נכון. הוא אומר, לא. ברוריה הייתה צודקת, למה? כי הבעיה פה זה לא היה הוספת מילה. תדמיין את המצב. ברוריה היא אישה נשואה. ומישהו אחר בא ואמר, באיזו דרך נלך? נלך זה ביחד, כן? ומה היא אמרה? אני אישה נשואה, לא להוסיף מילה. איזה מילה? נלך, כן? בערך דרך לילוד. כן, אני אישה נשואה, תדייק, באיזה לילוד? אני אפשר לכוון, להראות לך שם ללוד, אבל אני לא הולך איתך. כן, האישה, נדמה לי שזה עמד בסוגיה, כן? והיא אמרה בחריפות, זה לא אומר שאי אפשר להוסיף מילה, אבל יש מילים שאי אפשר להוסיף, כן? כן, אז אבל מה אנחנו רואים עוד פעם בגמרא? אתה קורא את זה כפשוטו, אז יוצא לך כמו התשבץ, אסור. אתה קורא את זה כמו השיטות, כמו הרב קלפר, זה אומר לא. מה הבנה בגמרא? שהכל תלוי בקונטקסט, כן? זה לא מילה, זה מילה של אנחנו, שעכשיו אתה מציע לאישה נשואה שאתה רוצה ללכת מפה, לא יודע, זה דרך הליכה של שעות, אתם ביחד, יכול להיות שיש משהו לא נכון בהצעה הזאת, כן? אבל כן, מן הקצה לקצה, איך מבינים את הגמרא הזאת?
הבעיה היא עכשיו שהיא מתלבשת אותו, אז איך עושים?
כן, אז עכשיו חזרנו, כן, אז עכשיו חזרנו, בסדר, אוקיי. אז צריך לתרץ את מעשה. אז עוד דוגמה אחת שגם אני אוהב, במספר 11, כן? אמרו עליו הרב ישמעאל בן קמחית, שהיה חופן ארבעת קבים ולא חפניו, כן, אנחנו מדברים על הכהן הגדול, הוא היה כהן גדול מומחה, כן? ואמרו, ואומר, כל הנשים זרדו וזרד אימה עלה לגג. אי קדם ריבו, אוקיי. אז לדלג פה שלושה שורות. אמרו עליו הרבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת סיפר דברים עם הרבי אחד בשוק, וניצא צינורה מפיו על בגדה, ונכנס שיבה ואחיו ושימש תחתיו, וראה אימן שני כהנים גדולים ביום אחד. אז פעם אחת הוא היה כהן גדול והוא היה בשוק, כנראה זה היה ביום הכיפורים, אבל זה מחלוקת, והיה ערבי וקצת מהרוק שלו, כן, זה נפל עליו, עכשיו הוא תמה, ואח שלו הוא מילד מקומו להיות כהן גדול ביום הכיבורים, והאימא שלו עכשיו ראתה ששני בנים שלה הם כהנים גדולים. ושוב אמרו עליו הרבי שמואל בן קמחית, פעם אחת יצא וסיפר עם הגמון אחד בשוק, וניצא צינורה מפיו של הבגדים, ונכנס יוסף אחי ושימש תחתיו. זה קרה עוד הפעם, ואח שלישית היה כהן גדול, וראתה אימן שני כהנים גדולים יום אחד. אנתנו רבנן, שבעה בנים היה לו לקמחית, וכולן שימשו בכהונה גדולה. אז עכשיו יש לנו אישה קמחית, כן, שיש לה שבעה בנים שהם כהנים גדולים. אמרו לה חכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, מימי לא ראו קורות ביתי קלי שערי. אמרו לה, הרבה עשו כן ולא הועילו. אז היא אמרה, אני מכסה את השיער אפילו בבית. זה הזכות שלי. חכמים אומרים, הרבה עשו את זה וזה לא עבד. אז יש אחרונים שאומרים פה, שרואים פה, שיש חומרה טובה לאישה לחסות את שיער אפילו בבית כשאף אחד בבית. כן, ככה מבינים את הגמרא, כי אתה רואה קמחית, כן, היא כיסה את השיער אפילו בבית, והיה לה שבע בנים, שבעה בנים שהם כהנים גדולים. אז האם זה באמת הפסק כמו האחרונים? אז עוד פעם, אני מציע לך שני פירושים. שני טריגן פעם אמרה, היא אמרה, מה, הגמרה עכשיו אומר כדאי להיות כקמחית? איך יכול להיות שיהיה לי אישה אחת שבע בנים שהם כהנים גדולים? שישה מהם מתו. כן, כן, כן. אז מה אתה אומר? זה זכות? זה לא זכות. כן, זה tongue in cheek. כן, כמו ש... ואיך קוראים את סוף הגמרא? הרבה נשים עשו כך ולא הועילו. ודאי, כי זה לא נכון. כן, מה, יש לך חומרה עצומה? אבל תראה, מה, כהנים גדולים בסדר. אני מציע לך משהו אחר. אולי הם לא מתו. אבל מה הקונטקסט בגמרא? שהאחים היה להם, כן, הם טימו תומת זב וקרי ביום הכיפורים. אז אני אומר לך, עכשיו על דרך דרש של חזר, אישה בבית כיסה את עשר, זה אומר מה? שכשהייתה בחדרי חדרים, כן, פנימה, אז היא הראה הרבה צניעות. ועכשיו אנחנו מתארים את הבנים שלה, שלה שאיפה ביום הכיפורים הכהן הגדול צריך להיות? גם בפנים, כן? בקודש הקודשים, איך הוא נמצא? בשוק. וזו הסיבה שאח שלו ממלא מקומו. אז יש אישה כל כך צנועה, והבנים שצריכים להיות גם בפנים של הבית, לא הבית שלהם, אלא הבית של הקדוש ברוך הוא, ונמצאים בשוק, ששם חייב לחצות את השיער, כן? וקרי בא על היד שלהם, כן? זה ודאי שזה סטיריקה, כן? זה סטייר, כן? ודאי. כן, טוב, אז זה כמה מקרים, רק להראות כן, אפילו כשיש לך טקסט מפורש, כן, צריך להבין שהלכה, חלק גדול מהלכה זה אינטואציה, ואפילו אם יש לך טקסט מפורש, תמיד, 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 יש כמה דרכים לקרוא את הגמרא, ויש לזה משמעות הלכה, וכמו שצ'קה אמר, זה לא שצריכים להתלונן על זה ולומר, הלוואי שיהיה, כן, שהלכה יהיה כמו מתמטיקה, לא, זה היופי שהלכה, שתמיד אפשר להבין ככה וככה, וכן, ולפעמים משתמשים באפשרות האחרות, לפעמים לא, אבל בכל זאת צריך להבין ולאהוב את את האמביגיוטי שנמצא תמיד בפסק, ולומר שוודאי שחלק גדול מזה זה אינטואציה, כי אפילו טקסט, אפילו גם גמרא מפורשת, לא תמיד יכול להוכיח מה יהיה הלכה למעשה.